שאף זה מים בססון ממעיני הישוע. אומר אדמור זקן כך, כתיב ביום השמיני עצרת תהיה לכם. מה המיוחד בכלל בסוכות? מה המיוחד בשמיני עצרת? ולמה בסוכות המזבח קיבל גם ניסוך מים ולא רק כמו כל השנה יין? מה כל זה מבחינה רוחנית? פירוש, כי בכל השנה היו מקריבים על גבי המזבח פרים ועילים וכבשים וסעירים. היה כל סוגי הקורבנות שהקריבו. והסדר היה שבאש של מעלה היה יורד על המזבח כדמות אריה רובץ, ותאכל אותם. זה היה הסדר בקורבנות כל השנה. והיה כמובן גם ניסוך יין על המזבח, מנחות וכל מה שקשור לזה. בחג הסוכות היו מנסחים מים על גבי המזבח. סוכות בנוסף ליין היה ניסוך של מים. וניסוך המים כל שבעה, כל שבעת הימים היה הסדר הזה של ניסוך מים. אך ביום השמיני, כשמגיע היום השמיני של סוכות, כתוב עצרת תהיה לכם. עצרת זה מלשון לרכז את כל מה שהיה עד עכשיו. אז כתוב עצרת תהיה לכם לכל הבחינות הללו. כל הבחינות, דיינו, כל הקורבנות וכל הניסוכים וכל העניינים. יום השמיני עצרת זה היום המסכם את כל העניין. אז כמובן צריך להבין מה זה העבודה של כל השנה, מה מיוחד בסוכות, ומילא נבין מה זה שמיני עצרת. וביאו עניין זה, כי הנה, עכשיו שאין לנו בית המקדש ולא מזבח, צריך כל אחד למצוא דברי חפץ בנפשו. כיוון שאין בינתיים בית מקדש גשמי, צריך למצוא את כל העבודות הללו בנפש שלנו. מה זה בנפש שלנו? כל הקרבות והניסוחים של היין והמים. ולהבין איך כל הבחינות עליונות של מעלה הם למטה בעבודת השם שבלב כל אחד ואחד, איפה זה נמצא אצלנו. ובכל דור חייב אדם לראות בנפשו עניין מבחינת אש ששורף ומחלה את הקורבנות, פרים ועילים וכבשים. את אותו אש היה למזבח, צריך כל אחד למצוא את זה בנפש שלו. ובחינת ניסוך המים שבחג, צריך להבין מה זה בנפש העבודה של ניסוך המים של סוכות. ובחינת יום השמיני שבו עצר את כל הבחינות הנעל. מה מיוחד ביום האחרון? שכל הדרגות והמשמעויות הללו כולם באים ביחד בריכוז גבוה בדרגה של הצלט. כדי להבין את זה הוא מקדים, הנה אמרו רזל, תפילות כנגד תמידים תקנון. אם רוצים להבין מה זה עבודת הקורבנות על המזבח, אז ניקח את הדבר המקביל שמבטא את הקורבנות היום בעבודת השם. חזל אומרים שהתפילות הן בעצם התחליף לקורבנות. אז כל הנקודות הללו צריכים למצוא אותם בעניין של התפילה. והעניין כי עבודה שבלב זו תפילה. תפילה זה עבודה בלב. עבודה זה לא רק להגיד את המילים, זה עבודת הלב צריכה להיות התפילה. עבודה שאמורה לעורר את הלב. והלב הוא רומז כנגד המזבח. ומילא הלב הוא כנגד המזבח, ומילא האש שהיה על המזבח צריך להיות האש שנמצא בלב. כשם שהיו בית מזבחות, כמו שבבית המקדש היה פנימי וחיצון, היה המזבח הפנימי שעליו הקטירו קטורת, היה המזבח החיצון שעליו הקריבו קורבנות, כך יש בלב בית בחינות. זאת אומרת, בלב יש חיצוניות הלב, ופנימיות הלב כנודע. וכשם שהיו מקריבים על המזבח החיצון כל הקורבנות פרים ועילים וכבשים, כמו בבית המקדש, המזבח החיצון היה שימש לקורבנות, כך צריך כל אחד בתפילתו לעורר את האהבה הטבעית בליבו. אותו דבר צריך כל אחד לעורר בתפילה את אהבת השם שתפעל על הבהמה שלו. כמו שהקריבו בהמה על המזבח החיצון, ככה הנפש הבהמית של האדם צריכה בזמן התפילה להישרף על גבי הלב המזבח כמו בבית המקדש. שהוא בחינת חיצוניות שבלב בלבד, העניין הזה של האהבה הטבעית זה חיצוניות הלב, שתתלעת כרשפי אש בהתגלות הלב. שהלב באופן גלוי יהיה לו את החום של עבודת השם. והוא בחינת אש של מעלה שיורד בדמות אריה, לשרוף הקורבנות. זה שיש ליהודי יכולת בזמן התפילה לעורר את אהבת השם, כי הקדוש ברוך הוא שתל מלמעלה בכל יהודי את האש, את האהבה הטבעית שקיימת אצל כל אחד, כמו שאמר, לעורר את האהבה הטבעית. כשהוא מעורר את האהבה הטבעית, זה האש של מעלה שהיה גם בבית המקדש. והוא, הדרך, מה שכתוב, הרי אמרנו קודם, שהאש הירד מלמעלה, הוא היה כדמות אריה רובץ. מה הקשר בין הדמות האריה שנמצא בלב, בעבודת הלב? אבל דרך מה שכתוב, אחרי השם יילכו, כשיהודי מתעורר בחיצוניות הלב, ואהבת השם שהיא אהבה טבעית פועלת אצלו, זה נקרא שהוא הולך אחרי השם, וזה כאריה ישג. כמו אריה ששואג, ככה המשיכה של היהודי לקדוש ברוך הוא, זה כמו שההגה של אריה, לכן האש יורדת מלמעלה, יש לו דמות של אריה. הדמות של אריה מסמל את הפעולה של אריה. בבית המקדש זה לא הייתה שההגה של אריה, בבית המקדש זה היה אריה שרף. גם פה זה שורף. השההגה של אריה זה המשיכת הלב, שהיא לא אמורה להישמע בשההגה בפה, אלא זה מבטא את ההשתקקות שלו להתרומם ולשרוף את הבהמיות. שהיא אהבה מתלהבת ומתלהטת בלב האדם. בזוכרו את השם, שאינו רוצה להיות נפרד, חס ושלום. היהודי זוכר את הקדוש ברוך הוא, וזה מעורר לו את האהבה הטבעית. הוא לא רוצה להיפרד מהבורא, וזה שומר עליו בעבודה שלו שיהיה לו חום לאלוקות. הוא כתיב, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא... מה הפירוש השם אלוקיך אש אוכלה? למה מדמים את הקדוש ברוך הוא לאש? כי יש מושג שנקרא אש אוכלה אש. האש של אלוקות אוכלת, מחלה את האש השלילית. ששורף ומחלה את כל האישים אשר לא להשם אימה. כי אדם בטבעו יהיה לו חום, יהיה לו התלהבות, השאלה למה? באופן טבעי המשיכה שלו לזה תאוות העולם. אבל כשיהודי מעורר את האהבה הטבעית להשם, אז זה שורף, זה מחלה את האישים שהם לא להשם, את האישים השליליים. הנקרא בשם אש זרה. כל ההתלהבות השלילית זה נקרא אש זרה. ומה צריכה להיות העבודה? שבלא להיות האש, כי אם להשם לבדו, שיהיה ליהודי משיכה רק לאלוקות. ולכן, עכשיו שאנחנו מבינים מה הסדר הרגיל של יהודי בתפילה, לעורר את האש, את ההתלהבות של קדושה שמבטלת את ההתלהבות של העולם, לכן אמרו רז"ל שאסור לאכול קודם התפילה. לפני תפילת שחרית אסור לאדם לאכול. למה? כי מאחר שהוא רוצה לאכול איזה דבר, כמו לחם גשמי, כשאדם הולך לאכול, פירושו שהוא הולך לאכול משהו גשמי. ומה הסיבה שהוא הולך לאכול? כי הוא רוצה לזכך את הדבר הזה, רוצה להוציא ממנו את הניצוצות. אבל אם הוא לפני התפילה, עדיין האש של העולם בוער בו. אז אם אתה עדיין נמצא במצב שהאש של העולם בוער בך, איך תוכל להעלות את הלחם הגשמי? להפך, אם הוא יאכל את הלחם בתאוות של העולם, אז במקום שהוא יעלה את הלחם, אז הלחם ימשוך אותו למטה. לחם זה כמובן רק משל, לסוג כללי של אכילה, כל האכילות הנוספות. לכן מוכרחו להיות במעלה הגבוה ויתרה מן הלחם. שמצד מעלתו היתרה עליו, כמובן שהתגלה המעלה היתרה שיש לאדם, ראוי לשלוט בו ולאכול ממנו. ומילא, כמובן שהתגלה המעלה הגדולה של האדם, אז הוא יכול לשלוט על הלחם ולהעלות אותו. כיוון שהוא קודם התפילה, אבל לפני התפילה עדיין לא התעורר האש של מעלה. אז לפני התפילה יש בעיקר את האש הטבעית, הבהמית, שעדיין לא ביער ושרף את המותרות שלו באש של מעלה. והרי הוא מקושר בדאגת הפרנסה. לפני התפילה עדיין מה מדאיג אותו, מה תופס את היום שלו, עדיין ענייני העולם. גם ענייני הפרנסה, הדאגה מהפרנסה שהיא דאגה שלילית, אבל זה עדיין נמצא אצלו בראש. הרי הוא מקושר למטה. אז עדיין העולם תופס אצלו מקום. ונופל במדרגות שאר עניינים גשמיים, עדיין הוא שווה ערך לכל ענייני העולם, עדיין הוא מונח בעולם. הרי הוא שווה במדרגה אל הלחם אשר הוא אוכל, ואין ראוי לשלוט בו ולכל ממנו. מה הוא יותר טוב מהלחם? הוא מונח בדאגות העולם, אז הוא חלק מהעולם, הלחם זה גם חלק מהעולם, אז אתה והלחם נמצאים באותו דרגה, שניכם קשורים לעולם, איך אתה תשלוט על הלחם? אבל בתפילה, כשאדם מעורר את אהבת השם, אז הוא כבר עלה בדרגה, הוא כבר שווה יותר. מילא אחרי זה שהוא ילך לאכול את הלחם, אז הוא יוכל לשלוט על הלחם, כי הוא מלמעלה. וזהו עבודת האדם בתפילה, לשרוף דאגת הפרנסה. האש של התפילה צריכה לשרוף את האש, דהיינו לשרוף את הדאגה של הפרנסה. כמו שהיו מקריבים על גבי המזבח סולת, חיטים למנחות. היו לוקחים את הסולת, שזה יכלו לעשות לחם. אז את זה שמו על המזבח, דהיינו שכל ענייני העולם הם בשביל הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה דואג? ולא לשרוף את הפרנסה. ולא עניין הפרנסה עצמה. לא הפירוש שאדם צריך לעורר בתפילה החלטה שהוא יותר לא הולך לעבוד. זהו, הוא רק מתעסק בתפילה. לא, זה לא נכון. אל תשרוף את הפרנסה. תשרוף את הדאגות של הפרנסה. כי היא צריכה, הפרנסה עצמה צריך. את החלק מהעולם אתה צריך לעבוד. והכתוב משבח ואומר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך. כשאדם מתפרנס ומתייגע, אז דוד המלך אומר עליו, אשריך. זאת אומרת, בהחלט זה דבר טוב להתעסק עם הפרנסה. אבל הדאגה שאדם מייצר ודואג על זה, אבל לדאוג מה יהיה ואיך יהיה ואם הוא יהיה וכן הלאה, הדאגות, את הדאגות צריך לסרוף. הנה הוא מיסוד האש. כל הדאגות באות מהאש השלילית והחמימות שבנפשו הבהמית. הנפש הבהמית יש לו חמימות, יש לו התלהבות. אז הוא דואג, אם הוא ירוויח היום, אם הוא ייקח לו, וכן הלאה. אז כל המחשבות הללו באות מהנפש הבהמית, אשר זהו אש זרה, וצריך לשרופה באש של מעלה בתפילה. זו המטרה שהתפילה תעורר את האש האלוקית, שתשרוף את האש התחתונה, תשרוף את הדאגות של הפרנסה. כל זה הוא הסביר מה זה בעבודת השם המזבח, שזה הלב, ומה זה הקורבנות, זה הבהמה, הנפש הבהמית, ומה זה האש שיורדת מלמעלה בדמות אריה, זה שאדם מעורר בתפילה את ההתעוררות וההתלהבות לקדוש ברוך הוא, שזה אהבה טבעית שקיימת בו, רק צריך לעורר אותה, זה החלק הזה. מה שנותר לנו עדיין, מה שנסביר בהמשך, עדיין במזבח, כמו שאמרנו, שיש אש שהיו הכהנים צריכים להביא מלמטה, לא להסתפק באריה שעורבת מלמעלה, מה זה בעבודת השם. אחר כך נבין מה קורה בחג הסוכות, שעל אותו מזבח, במקום אש בלבד, יש מים. מים בדרך כלל מחבים את האש. אז מה זה דרגת המים? זה נראה בעזרת השם עכשיו.